Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
הפרק בחסות קאסט פלוס, המגייסת מפתח פול סטאק עבור פיתוח תשתיות פרסום בפודקאסטים. זה לא קורה הרבה שהחברה שנותנת את החסות היא גם החברה שאחראית לתשתית הטכנולוגית שמאפשרת את ההטמעה של החסות. הטכנולוגיה של קאסט פלוס היא זו שמאפשרת לנו להטמיע את החסויות בעושים היסטוריה כבר מעל חצי שנה. קאסט פלוס הוא סטארט-אפ המתמחה בפתרונות לפודקאסטים. החברה מספקת תשתיות לניהול תכנים ופרסומות בזמן אמת, וכמו כן חיבור בין מפרסמים לפודקאסטרים. כפי שאתם ודאי יכולים לנחש, לדעתי, מדובר בתחום מרתק. הסטארט-אפ ממומן, ממוקם בלב תל אביב, ומחפש פול סטאק דיבלופר אשר יצטרף לכוחותיו ויהיה מעורב בכל ההיבטים של הפיתוח. החל ממנוע מבוסס JavaScript שמשרת מיליון מאזינים, דרך ממשק המשתמש של הפלטפורמה, איסוף הנתונים והאלגוריתמים השונים לניתוח התכנים והטמעת הפרסומות. אז אם אתם מעוניינים באתגר ומעוניינים בי בתור לקוח בטא שמוצא לכם באגים, שילחו את קורות החיים שלכם ל-careers@cast.plus. ספרו להם שרן שלח אתכם. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק בונוס. כמו לרכב על מפלצת. אורי גוטליב ואסף בר שי.
אתה רואה לפעמים תאונות בפורמולה אחת שאתה אומר, טוב, אין פה סיכוי שמישהו יוצא בחיים, ואנשים קמים ללא פגע. ויש שם איזה מין עניין כאילו עם איזה אווירה ספורטיבית, אבל כמובן זה היה חיפושית, זה לא היה, זה היה יותר של טיולים ושל ג'וינטים למי שעשה.
מי שזה היה רלוונטי.
בדיוק. יש רגעים שהכביש מאוד 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 ישר, ואין מכוניות מסביבי, ואני מקווה שאין משטרה.
הגלגול הראשון זה כישלון קולוסלי מהכישלונות הקולוסליים שלומדים בבתי ספר לעסקים. אז מה שקורה כרגע עם הדיזל זה שהוא באיזשהו סוג של פרשת דרכים שקצת קשה לדעת לאן הוא הולך. המערכת של הכבישים מתפתחת בקצב מאוד מאוד מהיר, אבל היא לא, עוד יש לה הרבה עבודה כדי להגיע לרמה מקובלת באירופה למשל.
שלום. בשבוע שעבר סיימנו סדרה של שלושה פרקים בשם ההיסטוריה של המכונית הגרמנית, שבה סיפרתי את סיפורה של תעשיית הרכב בגרמניה מראשיתה באמצע המאה ה-19 עם המצאת מנוע הבעירה הפנימית, הפיכתה לסמל של מצוינות ומקור לגאווה עבור העם הגרמני, ועד מלחמת העולם השנייה שכמעט וחיסלה אותה לחלוטין. במסגרת התחקיר לפרק ערכתי שני רעיונות, אחד עם עיתונאי הרכב אסף בר שי, והשני עם אורי גוטליב, הקומיקאי ואיש הטלוויזיה. בפרקים שמעתם חלק קטן מתוך הרעיון עם אסף, ולא שמעתם כלל את הרעיון עם גוטליב. הסיבה לכך היא שבפרקים יש לי נרטיב, יש לי סיפור לספר לכם, והרבה פעמים דברים מעניינים מאוד שנאמרים ברעיונות לא בהכרח משתלבים בסיפור באופן טבעי וזורם, ואז הם נשארים על רצפת חדר העריכה, כמו שאומרים. במקרה הזה, מכיוון שמדובר על שני רעיונות מרתקים ומעניינים, החלטתי בכל זאת לאפשר לכם ליהנות מהם במסגרת פרק בונוס מיוחד. אפשר לומר שהפרק הזה הוא פרק למטיבי לכת, בעיקר עבור חובבי מכוניות ומרוצים שרוצים לשמוע עוד קצת על התחום הזה. אבל אולי גם למי ששלושת הפרקים הקודמים דגדגו במעט את בלוטות הסקרנות שלו, לגבי מכוניות וכלי רכב. נפתח אם כן ברעיון עם אורי גוטליב ונמשיך אל הגרסה המלאה והלא מצונזרת, כולל כמה פספוסים מאחורי הקלעים של הרעיון עם אסף בר שי. עכשיו, אני בטוח שאתם שואלים את עצמכם, אורי גוטליב? הקומיקאי? מה לו ולמכוניות? ובכן, מסתבר שגוטליב הוא חובב מרוצים מושבע, שגם עשה כמה קורסי נהיגת מרוצים ומעריץ גדול של מכוניות מרצדס. בשנה האחרונה הייתה לי פינה קבועה בתוכנית הרדיו של אורי גוטליב ואחיו יריב ברדיו מהות החיים. לתוכנית סיום העונה המיוחדת שלהם הגעתי לאולפני רדיו מהות החיים, ואז כבר החלטתי לנצל את ההזדמנות ולשוחח איתו על האהבה שלו למכוניות מרצדס, לשאול אותו כמה מפחיד זה לנהוג במהירויות של 250 קמ"ש, ואיך היחס שלו למכוניות גרמניות על כל ההיסטוריה הבעייתית שלה. הנה הרעיון. האזנה נעימה. אהלן.
היי, מה נשמע?
בסדר, גם טוב. אני חושב שהקול שלך מוכר ודאי לכל המאזינים, אבל רק לאלה שחיו מתחת לסלע כמה שנים טובות, הצג את עצמך.
קוראים לי אורי גוטליב. גוטליב בגרמנית זה אהבת אל, לא הרבה יודעים. גם אמדאוס זה אהבת אל. אז זה ככה, לא שאני משתחצן פה, אבל אני אמור לאהוב את האל.
או שהוא אמור לאהוב אותך.
בדיוק, זה שם איזה יחסי גומלין.
האם אתה קשור לגוטליב דיימלר?
תראה, הלוואי והייתי קשור לגוטליב דיימלר. אני מניח שבאיזשהו אופן אני קשור, אבל תמיד שהייתי קטן הייתי אומר שאני קרוב של לאה גוטליב מגוטקס, כי הייתה נורא נורא עשירה, היא בגדי ים וזה וזה, אז תמיד כאילו חיפשתי, יש איזה מאוריציו גוטליב שהוא צייר, והייתי אומר שיש לי איזשהו קשר משפחתי.
אז אלוהים לא אוהב אותך מספיק בשביל לעשות אותך חלק ממשפחת דיימלר בנץ המפוארת היום.
ואני כל כך אוהב מרצדס, שזה פשוט חבל, שזה לא, הם לא חשבו על זה מספיק ולקשר אותי, כי גם הייתי כל כך מדבר עליהם, מפרסם אותם, כי הם גם משפחה שלי.
אז רגע, בוא תחזיר אותנו חזר אחורה.
בבקשה.
מאיפה מגיע האהבה הזו למכוניות?
אני באופן מפתיע, לפני הרבה שנים, אני לא זוכר בדיוק כמה, אולי 20 שנה, התחלתי להתעניין במרוצי מכוניות, פשוט לראות מרוצי מכוניות. זה היה תחביב מאוד מאוד אהוב עליי, שהיום הוא מאוד מאוד התפתח, ואני צופה נלהב במרוצי מכוניות, בעיקר פורמולה אחת. אני מאוד אוהב את מה שקורה שם, את הטכנולוגיה שקשורה בזה, המון דברים, אני יכול לדבר על זה שעות, על פורמולה אחת, ואני בעצמי, בשנים האחרונות, פתאום אמרתי, רגע, אני כל כך אוהב את זה, אולי אני גם קצת אתנסה בזה, במה שאני יכול, בגילי המופלג, בכל מיני כאלה, במה שאני יכול לעשות, אז אני עושה לפעמים קורסים של נהיגת מרוצים, יש לי חברים עם בית ספר לנהיגת מרוצים בהונגריה, שלפעמים אני מתעסק בזה עוד ועוד.
אתה לא חושש? זה ספורט יכול להיות מסוכן.
למזלנו ולשמחתנו, הספורט הזה הוא נהיה עוד ועוד ועוד יותר בטוח בצורה קיצונית ממש. הרבה מאוד מהטכנולוגיה שיש בפורמולה אחת, נזרים במכוניות שלנו, במכוניות סדרתיות, לצורך בטיחות. זאת אומרת, אתה רואה לפעמים תאונות בפורמולה אחת שאתה אומר, טוב, אין פה סיכוי שמישהו יוצא בחיים, ואנשים קמים ללא פגע. ללא פגע מתאונות של 200 ו-250 כמש. אז כן, הוא איכשהו מסוכן, אבל אני לא עושה אותו בצורה מאוד מסוכנת. זאת אומרת, אני לא נהג מופרע.
אוקיי. במכוניות פורש נהגת?
כן. אני מאוד אוהב את המכונית הזאת. יש בה משהו, אני נהגתי בה גם כן על מסלול מרוצים, בפורש GT3. זה מכונית מאוד 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 חזקה. מה שאני מוצא בה ואנשים אומרים, זה כזה קצת שפה של נהגי מרוצים, אבל היא מכונית מאוד מדויקת, ככה הם אומרים. ואתה ממש מרגיש שהיא מקשה אחת. זה מכונית שהיא, יש מכוניות שאתה אומר, אתה מרגיש קצת את הכוח בהגה ימינה, אז אתה מרגיש את כל המשקל של האוטו עובר ימינה, אתה מרגיש שמאלה או זה, בברקס חזק, האוטו קצת כולו מתקדם קדימה. שמה אתה מרגיש מקשה אחת חזקה, טובה. יש לי איזה חבר שיש לו פורש, אז פעם אחת לקחתי לו סיבוב באיילון, הוא אמר לי, סע, סע, אין בעיה, סע, סע, מה שאתה רוצה. ישבנו באיזה מסעדה, סע, קח את הפורש, סע. ירדתי לאיילון, נסעתי בלי בושה.
מה המהירות הכי גבוהה שהגעת אי פעם, דרך אגב, ברכב?
זה לא היה בפורש, זה היה כן בארץ, וזה היה, מותר להגיד, כי זה, יש לזה חוק התיישנות, אולי. זה היה 265, זה מיעוט מאוד 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 גבוהה, אבל במכונית הספציפית, או במרצדס הספציפית שעשיתי את המיעוט הזאת, זה קורה נורא 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 מהר. זאת אומרת, אתה נוסע ב-180-200, ואז אתה פשוט לוחץ חזק על הגז, והאוטו טס ל-265, ויש לו עוד לאן לטוס.
וכאילו, אתה לא מרגיש שאתה כאילו ממש צריך להתאמץ בשביל להגיע למהירויות האלה.
לא. יש משהו במנועים האלה ובמשקלים האלה ובטכנולוגיה הזאת, שזה פשוט, אתה כן מרגיש שנדבק לכיסא. ממש. וזה מהירויות מרשימות. זאת אומרת, אתה מרגיש שטכנולוגיה פה עשתה משהו מאוד מאוד חכם.
אתה, כשאתה נוסע במכוניות מדגמים שונים, אתה מסוגל לחוש את ההבדלים במנועים שלהם ברמה כזו? זאת אומרת, יש אופי מיוחד?
כן, יש מנועים שהם יותר, איך נקרא לזה, שהם יותר, אני לא מקצועי, אבל הם יותר פתוחים ככה. אני מרגיש שזה שהוא לא מנוע שאתה מרגיש את המאמץ שלו, אלא אתה מרגיש את העוצמה שלו. יש לו, יש, בעיקר המנועים, מרצדס יש להם מין סדנה כזאת שקוראים לה AMG, אז יש מרצדסים רגילים, ויש מרצדס אותו דגם, רק AMG. ובדגם AMG, משהו שם, מה שנקרא, הם פותחים להם שם משהו בפנים, ואתה מרגיש את הזרימה מאוד מאוד, אתה מרגיש הבדל בין אוטו שלי, שאני נוסע בו שהוא אוטו יחסית חזק, אבל הוא לא באמת חזק, הוא אלפא רומאו, ואני, אתה מרגיש את הזמינות של הכוח. זה בעיקר בזמינות של הכוח.
כאילו מישהו שחרר איזה רסן מסוים.
כן, האוטו שלי גם כאילו יכול לצבור כוח, יכול לאט לאט להגיע לכוח, אני מרגיש את הכוח, אבל שם, במכוניות העל, הזמינות היא מרשימה ממש, היא תוך 2-3 שניות, אתה מבין שהמנוע עושה מה שאתה רוצה. מה שבא לך בתוך הראש, המנוע מייצר כזה.
ואיך זה בעצם, איך האופי של מכוניות פורש במושג, במובן הזה?
הם מאוד קשיחות, הם ככה מכוניות, גם הזמינות של הכוח שם היא בלתי נתפסת. זה באמת, זה כוח, זה כמו באמת, יש בזה משהו מיסטי. זה באמת אתה רוכב על מפלצת אמיתית, חזקה מאוד מאוד מאוד, שעושה מה שאתה רוצה בצורה יפה ומדויקת ושקטה גם. אתה לא מרגיש שהאוטו מתחיל עכשיו להתפרק לך. אוטו אומר, אוקיי, אתה רוצה 300 קמ"ש? אני מספק לך את זה, זה לא בעיה. אתה רוצה עכשיו מ-0 ל-100 ב-3 שניות? אני עושה את זה. אני יכולה, ואני גם, אתה לא תרגיש שזה מסוכן. פורש, עשיתי קורס נהיגה בצרפת, וזה קורס מאוד מעניין כזה, ולאט לאט בימים אתה מגיע לסופו של דבר אתה נוהג בפורש. זאת אומרת, אתה מתחיל עם איזה פז'ו 205, אתה עובר לזה, אתה עובר לשם, אתה עובר לשם, ובסוף, בסוף, בסוף אתה מגיע למכונית שהיא ספורטיבית לגמרי, היא יציבה בטירוף, אתה מרגיש עם המון ביטחון, המון ביטחון.
זה לא מסוכן כמו שזה נראה,
לא.
כאילו מבחוץ
למעלה. לא. מסתכל. במיוחד אם אתה נוהג עם מדריך טוב בהתחלה, הוא מראה לך את היכולות של האוטו, ואתה בהתחלה אתה, יש בטכנולוגיות האלה, מעבר למנועים, והיציבות וההיגוי וזה, יש המון עניין של ברקסים. וברגע שאתה מבין את הביטחון ואת הכוח של הברקס, אז אתה אומר, אז אני מרגיש בטוח מאוד. זאת אומרת, המכוניות האלה, פורמולה אחת למשל, הם ב-300 ומשהו כמש, לוחצים לחיצה טובה על הברקס, הם ב-70 כמש. במקום. זאת אומרת, אתה לא מרגיש שוואו, אני מאבד פה את הכביש, אני לא יודע מה יהיה. יש לך ביטחון מאוד מאוד, יש ברקס עם מה שנקרא.
וזה מעניין מאוד, כי בעצם כל המכוניות הראשונות האלה, בתקופה של דיימלר ובנץ ומייבח, הנקודה שבה הוכיחו אותן, זה במרוצי המכוניות, כי כמעט לא היו כבישים, הרוב זה היה לקרקרות. כן. היו, זאת אומרת, מעניין לראות את החוויה של נהג מרוצים בתקופה היא שכל כך הייתה מסוכנת ביחס
שם להיום. שם ממש הייתה מסוכנת. שם אנשים נהרגו על בסיס יומי, במיוחד נהגי מרוצים שמתחרים כל הזמן, אז יש סרטים על זה שהם כל הזמן היו הולכים להלוויות. ממש, זה היה כאילו חלק מהבילוי סוף שבוע, זה גם ללכת להלוויה בסוף ה...
כן. מי מת השבוע?
כן, מי מת השבוע, ולא מאחרון, הוא מת. כן, נכון, המון 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 מהטכנולוגיה נלמדת על מסלולי המרוצים, כי שם זה באמת מצבי קיצון, וזה כמו מעבדה. זאת אומרת, אין תנועה, ואין סבתא זקנה שפתאום חוצה את הכביש, או ילד עם כדורגל שחוצה את ההייווי. הכל מאוד מדוד.
תגיד, כשראית חיפושית,
כן.
לפני שנכנסת לעולם של המרוצים והכל, יכולת לזהות את קווי הדמיון שלה למכוניות פורש? כי לי זה כאילו, עכשיו שאני יודע את זה, כן. זה blew my mind.
נכון. אז אני חושב שלא ראיתי את הקשר, אני כן זוכר אבל שבאופן מוזר, אני לא יודע כמה יודעים, היה איזה רגע של מכונית סיאט איביזה, היה לה מנוע של פורש. כן, היה איזה רגע שפורש עשו מנועים לסיאט איביזה, לא יודע למה, מי.
חלטורה.
כן, מין חלטורה. החיפושית, הייתה לנו חיפושית במשפחה, לאח שלי הייתה חיפושית, ובשלב מסוים, כמו בבגדים, אז החיפושית עברה אליי בשלב מסוים. ואני זוכר שהפתיע אותי התאוצה שלה, כזה שאתה עומד, והיא הייתה עם הילוכים. אז התאוצה הראשונית, ממש, 10 מטר הראשונים, היו מרשימים מבחינתה. בסדר, אחר כך היא התחילה לקרטע, אבל 10 מטר ראשונים זה קצת כמו טוסטוס כזה, פתאום היה שם כוח, וגם לי, אותי, זה הדליק אז, שזה מנוע שנמצא מאחורה, והיה שם איזה מין עניין כאילו עם איזה אווירה ספורטיבית, אבל כמובן זה היה חיפושית, זה לא היה, זה היה יותר של טיולים ושל ג'וינטים למי שעשה.
מי שזה היה רלוונטי.
בדיוק.
ידעת על הקשר של החיפושית לגרמניה הנאצית? זה משהו שהיה מוכר לך?
בהתחלה לא, אבל אחר כך כן. ידעתי שזה הרכב הוולסקוואגן שלמדתי קצת שפות. לא שלמדתי שפות, כי אני יודע שפות, אבל כאילו שהבנתי שיש עוד שפה חוץ מעברית ומאנגלית. אז הבנתי שזה כאילו הרכב העממי ורכב העם או רכב ולאט לאט הבנתי את הקשר, אבל כמו בהרבה מאוד דברים, יש איזה לי לפחות, ונראה לי להמון אנשים, יש איזה מערכת סינון פנימית, שאומרים, בסדר, אוקיי, אז זה היה רכב שקשור לנאצים, בסדר, עדיין אני אוהב אותו.
ופרדיננד פורש עצמו, שהיה איש אס-אס ממש,
כן.
זה משהו שעובר לך בראש שאתה נוהג במכוניות שלו?
באופן כללי, 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 אני חושב שרכב גרמני עושה לי קצת כזה צביטה בלב. אם אני כרגע עוד לא הצלחתי להגיע, לנהוג, כאילו שיהיה בבעלותי רכב גרמני, חוץ מהחיפושית, שזה היה שלו דרך ההורים שלי או משהו כזה. אני כרגע ברכבים איטלקיים, אבל ברגע שאני חושב על רכב גרמני, זה עושה לי איזה מין משהו. שוב, אתה מכיר את הסיפור של אדידס? לא מכיר את הסיפור של אדידס? עם אדי דסלר ורודולף דסלר?
לא.
מעניין. אדידס, היה להם אבא, שהוא היה לו מפעל לנעליים. הם עשו נעליים לנאצים, והיו לו שני בנים, אדי דסלר ורודולף דסלר. ובשלב מסוים הם רבו, והם התפרקו, ואדי דסלר פתח את אדידס, ורודולף דסלר זה פומה.
זה שניהם אותה משפחה.
אותה משפחה, אבל הם עשו נעליים לנאצים. ואם אתה מסתכל עכשיו, יש לי נעלי אדידס, אני לובש נעלי אדידס, אבל אני לא עושה את הקשר, מה אני אעשה? אני לא יכול. נכון, זה כן. אבל אני איכשהו משהו במוח שלי חייב להפריד.
ובאוטובן הגרמני נסעת?
נסעתי. זה גאוני. זה כמו שזה צריך להיות. זאת אומרת, החוויה היא... האמת שאני נסעתי פעמיים, פעם אחת נסעתי עם איזה להקה של היינו בלהקת הצופים, אני לא זוכר מה בדיוק, ולקחו אותנו איזה סיור, ונסענו באוטובן, ונסענו מאוד מהר עם האוטובוס, אבל זה המון מסלולים. אנחנו היינו במסלול, לא יודע מה, השני מימין, היו עוד איזה 5-6 משמאלנו מסלולים, או משהו כזה, אני לא זוכר כמה... ואני זוכר שנסענו 140, 150, משהו כזה, באוטובוס, זה הרגיש מאוד בטוח, מאוד סייף, ופתאום עברה אותנו פורש, אדומה במקרה, והיא פשוט נסעה הרבה 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 יותר מהר מאיתנו, וזה הרגיש לא מופרע. יש שם הרגשה מאוד בטוחה באוטובן, זה לא, אתה לא מרגיש שאתה, וואו, עכשיו במערב הפרוע, והוא חותך משם, וזה נוצא משם, והוא עף, ורוח, ולא, מאוד שקט.
למה האוטובן בתור כביש כל כך מוצלח?
אני באמת חושב שזה הגודל שלו והעובדה שהוא ישר. אני באמת חושב שזה כאילו simple as that, ככה אני חושב. אני מניח שהאיכות של האספלט גם כן עושה פה עבודה. גם יש תחושה של שיש מרחבים גם בצדדים, זאת אומרת, אתה לא בתוך מנהרה קשה, מסוכנת, אתה לא בתוך, אתה באמת, אני מניח שזה כן עובר במנהרות, אוטובן. היה שם העניין עם הגרמנים והאוטובן.
הם עברו במעל, כן, זאת אומרת, הם עברו מעל עמקים והכל, זה היה כן. חלק מהעניין. כן. ישר, כל הזמן
כן,
ישר.
כן. גם עכשיו, שאני נוסע לאלת, יש רגעים שהכביש מאוד 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 ישר, ואין מכוניות מסביבי, ואני מקווה שאין משטרה. וברגעים האלה, אתה מרגיש מאוד סייף כזה, זאת אומרת, אתה מרגיש עם ביטחון, זה קצת כמו תחושה של רכבת, פסי רכבת. כן.
אפשר להבין למה האוטובן נראה בעיני הגרמנים כאיזשהו מונומנט לאומי מהבחינה הזו.
כן.
זאת אומרת, זה אצלם כמו הפירמידות.
כן. זה מאוד מושקע, יש שם תחשוב, זה קילומטרים רבים, מאוד 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 ישרים, מאוד, עם המון, לא יודע איך לקרוא לזה, בטון, אספלט, המון. בצורה מאוד יציבה, זאת אומרת, אין שם מהמורות, זה באמת מאוד 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 מושקע, זה כמו מין פס לחלל. משהו מאוד מאוד יציב, ואתה יכול לסמוך עליו.
חלומו של
נחל. כן, 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 כן.
נמשיך אל הרעיון המלא עם עיתונאי הרכב אסף בר שי. בין הנושאים שעלו בשיחה ולא שמעתם בפרקים עד כה, הם הכישלון של דיימלר בהשקת הגלגול המודרני של מכוניות מייבח, פרשיית דיזלגייט שזעזעה את עולם הרכב לאחרונה, והדמיון והשונות בין מערכת הכבישים בגרמניה וישראל. בין היתר, בגרסה הלא מצונזרת הזו, תוכלו לשמוע אותנו מנסים נואשות להיזכר בשמו של מהנדס רכב מיתולוגי שכיכב על מסכי הטלוויזיה שלנו בשנות ה-80. מצלצל לכם מוכר? גם לנו. האזנה נעימה.
קוראים לי אסף בר שי, אני אנליסט רכב, עוסק בתחום הרכב כבר משהו כמו 16 שנה, כותב, מנתח, מגיש, מרצה, כל מיני תחומים כאלה שקשורים ברכב, מאוד אוהב את התחום הזה, גם כל מיני תחומים אחרים, אבל התחום הזה נכנסתי יותר לעומק.
למה מכוניות זה כל כך מדליק אותך באופן אישי?
למה מכוניות מדליקות אותי באופן אישי?
סך הכל, ארבע גלגלים ועגל, לא?
נכון. אני חושב שמכוניות באמת הם מצד אחד סמל החופש, כמו, זאת אומרת, זה הדבר הכי בנה לי פחות או שאפשר להגיד על מכונית, שזה סמל החופש. מצד שני, זה מקור לכל כך הרבה תסבוכות. זאת אומרת, הבסיס של המכונית לוקח אנשים לאמוציות מאוד מאוד כבדות של האם הדבר הזה נכון או לא נכון, האם זה החטא הקדמון או שזה דווקא הפתרון לכל הבעיות, האם הדבר הזה משפר לנו את החיים או שהוא מגלגל אותנו אחורה. זה קונפליקט מאוד מאוד מעניין סביב הרכב, ואני חושב שאני חובב טכנולוגיה בכלל בין היתר, ואני גם חובב עיצוב, שזה צומת מאוד נחמד, מכוניות משלבות את שני הדברים האלה. ושוב, מכונית, יש בה גם טכנולוגיה של גסות רוח, ולא מעניין אותי אף אחד אחר. היאנר החמר, אתה לא צריך להזכיר את זה ספציפית. זה גם שילוב של טכנולוגיה דורסנית, כבדה, אינטנסיבית, פוגענית, כזאת. וגם מצד שני, טכנולוגיה שלהפך, שמנסה מאוד למקסם את המשאבים, ולהיות יעילה, ולהיות לא יודע, שקטה ונקייה וכו' וכו'. אז יש כאן איזשהו רכיב שמצד אחד משפיע מאוד מאוד על החיים שלנו, מצד שני לוקח את הרבה מאוד מה-DNA של החיים שלנו, מה-essence, להרבה כיוונים מאוד מעניינים לפי דעתי.
אוקיי, אז בוא אני אחזיר אותך אחורה, יותר מ-100 שנה. המרצדס 35HP. מדוע היא נחשבת מכונית כל כך חשובה בדברי מי המכוניות?
אני חושב שה-35HP במידה מסוימת היא קצת כמו אייפון. זאת אומרת, לפני האייפון היו הרבה טלפונים, הטכנולוגיה בסך הכל הייתה קיימת מכל מיני כיוונים, היה את זה והיה את זה, היה מסך והיו כפתורים והייתה תקשורת והייתה אפילו בלוטוס וכל מיני דברים כאלה, אבל קם איזשהו איש אחד, איזה סטיבן כלשהו, ולקח את כל הרכיבים האלה ביחד והפך אותם פתאום לאיזה משהו שכל מה שבא אחריו כבר נראה אחרת. במכוניות, אם קצת לקחת את ההקבלה הזאת, היו מנועים טובים סך הכל, והיו גלגלים, והיו אפילו תמסורות וכל מיני דברים כאלה. אבל ה-35HP הייתה המכונית הראשונה שלקחה, אני חושב, את כל הרכיבים האלה ביחד, והפכה אותם לאיזשהו מין יצור חדש כזה, שלא הכירו אותו קודם, והיה הרבה יותר הגיוני לנהוג בו, היה הרבה יותר קל לנהוג בו. אם לקחת את זה באמת בצורה מאוד קלה ברמה הטכנית, אז המכונית הייתה ארוכה ורחבה יותר ממה שהיה קודם. דבר יותר משמעותי, היה לה מרכז כובד נמוך. מרכז כובד נמוך, המשמעות היא שהמכונית לא נוטה להתהפך ברגע שהמצב קצת בעייתי. זאת אומרת, יש לה נטייה הנדסית בסיסית להישאר צמודה אל הקרקע. זאת אגב הייתה תובנה מאוד מהירה מתאונה קטלנית שקרתה אצל, לא מרצדס אלא איך שקראו להם לפני כן, דיימלר, תאונה קטלנית שהייתה עם מכונית שפשוט איבדה שליטה ונהרג שם מהנדס בכיר שלהם. המכונית החדשה הייתה 35HP או PS בגרמנית, הייתה נמוכה, רחבה, ארוכה, ומהרבה בחינות נוספות היא גם הייתה קרובה מאוד למכוניות תכלס שאנחנו מכירים היום, כן? זאת אומרת, כמו שהיום כל הטלפונים פחות או יותר נראים אותו דבר, אז במידה מסוימת גם כל המכוניות שבאו אחריה, בסך הכל תפסו את התפיסה שלה, שלטה קלה יותר, עמדת שליטה יותר קלה, הרבה פחות תחזוקה ותפעול של המערכות. זה אגב דבר שהתבטא עוד יותר בדגם הבא שנקרא סימפלקס, שזה בדיוק היה הרעיון, מכונית שקל יותר לתפעל אותה. אז המכוניות שהיו אחר כך הן מאוד דומות, הן הרבה יותר דומות למכוניות של היום ממה שהיה רגע לפני ה-35PS.
אתה, אני מניח, נסעת על מכוניות מרצדס מודרניות. יש בהן עדיין את ה-DNA הזה של מצוינות שאפשר היה למצוא באותה מכונית מיתולוגית?
כן, כן, כן. אני חושב שיש משהו שמיוחד במרצדס, ואני מנסה לא להיות פרסומת, אבל יש משהו שמיוחד במרצדס. מרצדס לוקחים את הטכנולוגיה שלהם ברצינות ובשתי הידיים שלהם. מזכיר קצת חברות שעונים. היום רוב חברות השעונים לוקחות מנגנון קיים של איזשהו יצרה מנגנון, ומקיפים את זה באיזשהו עיצוב משל עצמם וממדגים אותו שם. אצל מרצדס זה יותר מזכיר את השעונים הקלאסיים שחברה לא מוכנה לקחת שום רכיב ושום חלק ממקום אחר. עד היום מרצדס מפתחת בעצמה את הטכנולוגיה שלה, את רוב הרכיבים של הטכנולוגיה, לפחות סליחה, רכיבים מהותיים בטכנולוגיה שלה, של כמעט כל חברה אחרת, מוכנה בשמחה לקחת מהמדף רכיב קיים ממקום אחר. לכן למרצדס יש נטייה להיות הרבה יותר מקורית, להיות מאוד יזמית, לייצר מכוניות שבאמת מחדשות כל פעם, ומצד שני גם מאוד יקרות, בין היתר כי עלות הפיתוח היא מאוד מאוד גבוהה, ולפעמים אגב גם לסבול מכל מיני בעיות, בגלל שכשיש לך טכנולוגיה חדשה, עד שהטכנולוגיה משופשפת לגמרי, אז יש לפעמים את הצרכנים החלוצים הראשונים, שצריכים על הבשר שלהם גם לשלם, וגם ליהנות מהתקלות ילדות, אבל הם בדרך כלל, הגרמנים, כמו שהקלישה אומרת, בדרך כלל בודקים דברים בצורה די יסודית, לפני שהם מוציאים את הרכב, את המוצר לכביש.
וזה מזכיר לי משהו שאני זוכר שקראתי, שהרי המעצב של המרצדס הראשונה היה וילהלם מייבך, שאחר כך הלך והקים את חברת מייבך, והיה יצרן של מכוניות יוקרה, ואז מרצדס, או דיימלר בנץ לפי דעתי, אני חושב שנקראת היום.
היום קוראים להם דיימלר בעם.
והם חידשו את המותג הזה של מייבך. מכוניות מייבך המודרניות האלה, הן באמת מכוניות יוקרה כל כך איכותיות, כמו שהמותג המיתולוגי של מייבך?
תראה, לא יודע כמה זמן יש לנו לדבר על זה, אבל הסיפור הספציפי של מייבך הוא סיפור מאוד מעניין. מייבך, אני מדבר על הגלגול המודרני כמובן, כן? או לפחות יש שני גלגולים מודרניים למייבך, פחות או יותר עשור וחצי האחרונים, אם אני לא טועה. הגלגול הראשון זה כישלון קולוסלי מהכישלונות הקולוסליים שלומדים בבתי ספר לעסקים. מרצדס, יש בגרמניה שלושה יצרני יוקרה מרכזיים. ליד מרצדס יש את BMW ואת אאודי. כל אחד מהם, תמיד זה מלחמת עולם. אגב, שלושת הקונצרנים האלה מתמודדים בהרבה זירות, והמאבקים ביניהם זה מאוד מאוד מעניין לראות איך הם גוששים אחד עם השני ואיפה כל אחד מהם תופס מקום. בתחום של, לא של היוקרה, אלא של הסופר יוקרה, כן, תחום של מעל מרצדס ומעל BMW ומעל אאודי, ל-BMW הם קנו מהבריטים את רולס רויס. הם מחזיקים את המותג רולס רויס בידיים שלהם, והיום הם מפתחים, היום רולס רויס זה ביטוחים של BMW. לאאודי או קונצרן פולקסווגן יש את בנטלי, שגם הם קנו אותם מהבריטים, בנטלי וגם את בוגטי, זאת אומרת ששתי החברות יוקרה הגרמניות האלה יש להם מותג על. מרצדס אין להם מותג על, ולכן כשהם רצו להתמודד בזירה הזאת, ההחלטה שלהם הייתה להחזיר את השם מייבך באמת, לייצר סביבו מותג חדש, מותג סופר יוקרה שהתחרה במרצדס ובבנטלי. סליחה, שהתחרה ברולס רויס ובבנטלי. הם באמת יצרו משהו מאוד 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 יקר, אבל היו לו שתי בעיות מרכזיות, כמו שאני רואה את זה לפחות. שתי בעיות מרכזיות. בעיה אחת, המכוניות של מייבך, כדי שהן יראו דומות, כדי שהן יהיו מזוהות, סליחה, עם מרצדס, עשו אותן קצת דומות למכונית העל, לספינת הדגל של מרצדס, לאס-קלאס. אבל הן היו דומות מדי לאס-קלאס, זאת אומרת, היה צריך שם איזשהו בחוז בידול, כשאתה בא לקנות מכונית, בישראל שהציגו אותם דיברו על מחיר של 4-4.5 מיליון שקל לדגם הבסיס, דגם הבסיס. וכשהדגם הזה דומה מדי למכונית פושטית שעולה כולה מיליון שקל, אז אין שם כל כך מה, אתה יודע, מה למכור. זאת בעיה אחת. בעיה שנייה, וזאת בעיה קשה לגרמנים, שזאת סביבה מאוד מאוד שמרנית, שזה אגב סוג של דיסוננס עם הטכנולוגיה הקדמית, אבל לא משנה, יש שם הרבה מאוד שמרנות בעיצוב, במסורת, בניסיון. אז בנושא של מייבך, מייבך, עם כל זה שזה שם מאוד ותיק ומוכר, כמותג רכב, לא היה לו ניסיון והרקורד שהיה לרולס רויס ולבנטלי. זאת אומרת שבסופו של דבר, מייבך ממש לא הצליחו לעמוד ביעדים שהם שמו לעצמם למחירות, ובסופו של דבר הם נאלצו לסגור את להכריז על סגירה של המותג הזה. אבל אמרנו שיש עוד גלגול של מייבך, ההחלטה שלהם הייתה בסופו של דבר לא לבטל לגמרי, זאת אומרת הם סגרו את המותג, נגמר, אבל אז הם החליטו שבכל זאת הם מחזירים חזרה את השם מייבך, דבר שהם עשו, לא בדיוק זוכר, אני חושב בערך בשנתיים האחרונות, החליטו להחזיר את השם מייבך כגרסאות הסופר יוקרה של ה-S-Class. זאת אומרת, היום, אם אתה רוצה, גם בישראל מסתובבות לא מעט מייבכים, עכשיו בארץ, לפחות כמה עשרות לפי דעתי, מייבך היא גרסת העל של מרצדס S-Class. אתה יכול לקנות S-Class בגרסה סופר מפוארת, יותר ארוכה, כל מיני מושבים מתכווננים וכאלה, וקוראים לה מרצדס S-Class מייבך.
זה מעניין, כי כשאני הייתי בחיל הים, השם מייבך זה היה השם של העשן השחור שנפלט מהמנועים. אני חושב שאולי ממישהו היה מנוע מייבך מפעם, משהו כזה. ואצלי בראש תמיד השם מייבך היה מקושר עם משהו נוראי, פיח היום ונורא שאתה נושם אותו ואתה בא לך למות. ואז פתאום אני קורא, אתה יודע, אני קורא מותג היוקרה מייבך. היה לי דיסוננס מאוד גדול. אוקיי, בוא נעבור לדבר על מנועי הדיזל. איפה אפשר למצוא היום מנועי דיזל בעולם התחבורה?
למנועי דיזל יש הרבה איכויות, אבל הם סובלים מזה שהם יחסית כבדים, הם מסיביים וכבדים. לכן בדרך כלל בעולם התחבורה לא נמצא מנועי דיזל בכלי רכב קטנים. עוד רגע נגדיר מה זה קטנים. אבל כן אפשר כבר לומר שאפשר למצוא מנועי דיזל בהרבה שימושים כבדים. זאת אומרת, מאוניות, דרך קטרי רכבת, מסעיות גדולות, כן, אוטובוסים, גם מחוץ לתחבורה כמובן, בכל מיני תחנות כוח ודברים כאלה, אבל במקומות שצריך מנועים גדולים וחזקים, אז משתמשים במנועי דיזל בדרך כלל.
ואנחנו כמעט ולא נמצא אותם במכונית משפחתית ממוצעת?
בישראל אחוזים בודדים מהמחירות של מכוניות שנמכרות לשוק הפרטי הן עם מנועי דיזל. באירופה זה מאוד דינמי בעקבות הפרשייה של מה שנקרא דיזל גייט, שאני לא יודע אם אתה תרצה בכלל להכניס את זה, כי זה קצת...
ספר לי.
לפני שנה בערך, בסתיו של, בסוף הקיץ, בתחילת הסתיו של 2015, התברר פתאום שבפולקסווגן, קונצרן פולקסווגן, זה קונצרן הרכב הכי גדול באירופה ואחד הכי גדולים בעולם, כרגע אגב הכי גדול בעולם, התברר שזיפו כנראה לכאורה, זיפו את נתוני צריכת הדלק. עכשיו איך זיפו את נתוני צריכת הדלק? בצורה מאוד מתוחכמת. הם התקינו תוכנה, בכוונה פיתחו, התקינו תוכנה במחשב המנוע, שזיהתה תנאים של בדיקת זיהום אוויר. זאת אומרת, הם זיהו, אני לא יודע בדיוק, אבל נגיד שהגלגלים המניעים זזים, אבל הגלגלים הלא מניעים פשוט עומדים במקום, ויש זווית לגמרי מאוזנת, והטמפרטורות הן באיזשהו טווח מאוד מסוים, וכל התנאים, תנאים של צריכת, של בדיקת זיהום אוויר, והם פשוט, כשהם זיהו שיש בדיקת זיהום אוויר, המנועים עברו לניהול אחר לגמרי. הניהול האחר לגמרי היה מעט מאוד זיהום, שיתאים לנתונים שהם דיווחו, והרבה פחות כוח גם, שזה לא מעניין אף אחד כשהאוטו עומד על ליפט. ברגע שהמערכת זיהתה שהסתיימה הבדיקה, אז אפשר לחזור לזהם ולסוע מהר. זה מה שגילו על פולקסווגן, והפרשה התפוצצה, עברו כמה חודשים טובים, ועם הזמן תברר שכל מיני יצרנים נוספים גם מזהמים יותר ממה שחשבו, וזה הרבה פעמים בחשד לכל מיני סוגים של פלילים, של דיווחים לפי נפח אוויר לא נכון, או דיווחים לשוק אחד לפי נתונים של שוק אחר, כדי להרוויח מזה והכל. כרגע יש איזשהו סוג של באמת בלגן מאוד גדול, מתקנים מחדש תקנות של זיהום ואיך בודקים, יש את אירופה מול ארצות הברית, זה פתח תיבת פנדורה כזאת של, של כי זה התגלה בעיקר בארצות הברית, ובין האמריקאים לאירופים יש הרי תמיד כל מיני סוגים של חסמים ויריבויות בתקינות ובמיסוי וכל מיני דברים כאלה, אז כאן גם האמריקאים קצת עלו על הקונצרן האירופי הכי גדול ואמר, אנחנו תפסנו אתכם, אז יש בלגן, אז הדיזל נמצא שם בלב העניין. זה לא רק פולקסווגן בכלל, זה התעשייה. הפולקסווגן פשוט היו ראשונים, אבל זה לא הם רק. אז מה שקורה כרגע עם הדיזל, זה שהוא באיזשהו סוג של פרשת דרכים שקצת קשה לדעת לאן הוא הולך. אני לא חושב שיש שינוי יותר מדי מהותי, אלא אם כן הממשלות ידרשו באמת שינויים מרחיקי לכת שלא יאפשרו מכירה של דיזל. אבל מבחינת הציבור, הפגיעה בציבור לא הייתה בציבור הרוכשים, הפגיעה הייתה בציבור האנשים שסביבם, שמסתובבים בחוץ. וזה אנשים אגב לא כך מודעים לזה, הם כל הזמן אומרים, הפולקסווגן סטיין, היא תפצה את הרוכשים, היא לא תפצה את הרוכשים, הרוכשים זה לא הבעיה. ובאמת זה מוכיח את עצמו גם שהמחירות לא משתנות בצורה דרמטית. פולקסווגן, עכשיו, החציון הראשון, היא כנראה הקונצרן הכי גדול בעולם. למרות פרשייה מטורפת. מדובר במיליוני מכוניות, אם אני לא טועה 11 מיליון מכוניות.
וכל זה בעצם מכיוון שמנועי דיזל אינהרנטית מזהמים יותר ממנועי בנזין?
וואו, אתה נכנס לשאלה מאוד עמוקה. למרות שאני די תופס צד בשאלה הזאת. דיזל מול בנזין, יש שני אלמנטים שונים של, נקרא לזה פלטות. בסדר, לא מדבר על מזהמים, מדבר על פלטות. יש שני אלמנטים שונים לגמרי של פלטות בין דיזל לבין בנזין. בנזין פולט כמויות גדולות של CO2. בסדר, CO2 זה לא מזהם, שוב, הרבה קוראים לזה פלטת מזהמים, זה לא מזהם, זה גז, כמו שאני קטונתי. האם עוולות כל הסביבה של העולם יושבות על האיזון או איזון של ה-CO2, ואם אנחנו אשמים בזה או לא אשמים בזה, לא יודע. האירופים נותנים משקל מאוד כבד ל-CO2, כן? הם מתייחסים בחומרה רבה ל-CO2, למרות שאני לא בטוח שזה נכון לעשות את זה, אבל בגלל שנותנים, החומרה היא מאוד מאוד רבה על פליטת ה-CO2, אז לדיזל יש הרבה נקודות, כי הוא פולט הרבה פחות CO2. ואגב, אחד האלמנטים שקל לזהות, ה-CO2 יושב יפה עם עם צריכת דלק. זאת אומרת, אם אני רואה על רכב שצורך, שפולט הרבה CO2, אז כנראה שהוא גם מזהם, כנראה שהוא גם צורך יותר דלק. דיזל, מנועי דיזל, צורכים פחות דלק ממנועי בנזין, וה-CO2 שהם פולטים הוא יותר נמוך. מצד שני, מנועי דיזל פולטים, חלקיקים, CO, כל מיני דברים אחרים, שכנראה שהנזק שלהם לנשימה ולבריאות שלהם הרבה יותר מיידי. אבל האירופים רואים את זה אחרת. האמריקאים למשל מתייחסים הרבה יותר בכבוד לזיהום, או בחומרה לזיהום של הסיואים והנוקסים, וככה גם בישראל אגב. בישראל חושבים אחרת מאירופה, ולפי דעתי חושבים יותר נכון כאן, ולכן מנועי דיזל סובלים יותר בארצות הברית ובישראל מאשר באירופה. באירופה עד לא מזמן לפחות, הנתונים היו סדרי גודל של חצי מהמכוניות שנמכרו, היו עם מנועי דיזל. אם אני לא טועה, בכל מקרה מספרים מאוד גדולים, אחוזים מאוד ניכרים מהמחירות של מכוניות פרטיות באירופה היו מנועי דיזל, בישראל מדובר באחוזים בודדים וגם בארצות הברית.
בוא תעשה לי קצת סדר בראש. בגדול, מהם היתרונות והחסרונות של מנועי הדיזל לעומת מנועי בנזין בהקשר של מכונית?
אוקיי, החשיבה של מנוע דיזל היא חשיבה יותר פשוטה מחשיבה של מנוע בנזין. במנוע בנזין אתה אמור לייצר תערובת של אוויר ודלק, והתערובת הזאת היא ניצתת מאוד בקלות. כן, כמו הפרסומת שהייתה אז לחברה להגנת הטבע, אם אני לא טועה, מספיק טיפש אחד כדי סוף יער שלם, נכון? אתה מרים תערובת כזאת של בנזין ושל אוויר, וטלק, שולחים ניצוץ ויש פיצוץ. הדיזל זה חומר שאתה שורף אותו בזה שאתה דוחס אותו בלחץ מאוד 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 גבוה. זאת אומרת שזאת מערכת קצת יותר פשוטה. אני פשוט דוחס וזה מתפוצץ, אבל צריך לדחוס בצורה מאוד מאוד מסיבית, לכן גם המנוע יותר גדול וכבד. עוד סיבות זה גם שהבערה היא קצת פחות מדויקת, בגלל שאתה פשוט מחכה לדחיסה הנכונה, אז הבערה פחות מדויקת, לכן גם המנוע דיזל יותר רוטט ורועש. ולכן גם יש לו כל מיני הגנות ואיזונים כדי למנוע את כל הרעידות האלה, קצת זמנו קצת יותר מסורבל. אבל בגלל שלא צריך את ההצתה, אלא הוא ניצת מעצמו, מעצם הדחיסה, הוא כנראה מצליח להשיג יעילות מכנית יותר גבוהה. מנועי דיזל יכולים להגיע פוטנציאלית כנראה ל-70 פלוס אחוז של יעילות, שזה אחוז מאוד מאוד גבוה. נדבר כמובן על אחוז תיאורטי, כי אני לא מדבר עוד על המעבר דרך הגלגלים והכל, אבל זה אחוז יעילות מאוד מאוד גבוה יחסית לבנזין, שככל שידוע לי, מנוע בנזין הכי יעיל היום שקיים, הוא סדר גודל של 40%, ומדבר במהפכה. זאת אומרת, אני חושב שדיברו על 20-25% יעילות, ואולי אפילו פחות מזה. אבל אלה פחות יותר ההבדלים. זאת אומרת, אם אני מדבר על יתרונות וחסרונות, מנוע בנזין הוא מנוע יותר פשוט יחסית, למרות שמשתמשים היום בטורבו, לא משנה, שני המנועים היום יותר מתוחכמים, אבל זה מנוע פשוט יחסית, הוא מנוע יותר עמיד גם, כי הוא פועל במהירות יותר נמוכה. כן, אם תשים לב, מנועים של מסעיות ואוטובוסים והחברה האלה מחזיקים מעמד הרבה יותר קילומטרים מלמשל מנועי בנזין של אופנועי ספורט שיפים ל-9,000, 10,000 סלד, הפעילות המהירה הזאת גם גומרת את המנועים הרבה יותר מהר. אז מנועי דיזל שפועלים בסלד יותר נמוך גם אמינים יותר בדרך כלל, עמידים לאורך יותר זמן. בפרקטיקה היומיומית, מלבד זה שמנועי דיזל הם יותר כבדים, אז יש לזה משמעות על הדינמיות ועל היעילות של המכונית, מנועי דיזל יש להם כוח הרבה יותר זמין, הכוח זמין בשלבים הרבה יותר מוקדמים ממנועי בנזין. מצד שני, מנועי בנזין יודעים לעלות למהירות פעולה הרבה יותר גבוהה, זאת אומרת שכשאני צריך להאיץ מהמקום ולהגיע למהירות גבוהה, מנוע בנזין יהיה הרבה יותר חי ויגיע לשם הרבה יותר מהר. מצד שני, כשאני תוך כדי תנועה ואני צריך עכשיו איזשהו כוח גדול כדי לצאת לעקיפה, או אני על ג'יפ ואני צריך עכשיו לטפס על איזה סלע, אז הכמות הגדולה של הכוח שאני צריך אותה כאן ועכשיו, זה הרבה יותר דיזל מבנזין.
נשמע לי שדווקא בישראל, שמחירי הדלק הם כל כך גבוהים, הייתי מצפה להצלחה גבוהה יותר של מנועי הדיזל במכוניות משפחתיות. זה בגלל שלאנשים, אנשים רוצים ביצועים כאלה ואחרים, והם לא בוחרים דיזל, או שזה סתם שמרנות?
זה שילוב של כמה דברים. קודם כל, יש כאן אלמנטים פרקטיים, שמנועי הדיזל הרבה יותר יקרים, מנועי בנזין. בגדול המנוע הזה יותר יקר מטבעו, אבל יותר מזה, שיטת המיסוי הישראלית, לא אוהבת את הזיהום של מנועי הדיזל, ולכן היא ממסה אותם גם ברמה יותר גבוהה, ולכן מכונית עם מנוע בנזין תהיה בדרך כלל יותר זולה ממכונית מקבילה עם כוח דומה ונתונים אחרים דומים, אבל שיש לה מנוע דיזל. דבר שני, יש כאן גם אלמנט של שמרנות, וגם אלמנט של נוחות, כי מנועי דיזל בכל זאת הם קצת יותר רועשים, הם קצת יותר מעשנים כאלה, כן, קצת יותר רוטטים. מנועי דיזל היום הם כבר הרבה יותר מודרניים, יש מכוניות, בעיקר מכוניות יוקרה וכאלה, שמנועי הדיזל שלהם צריך באמת אוזן של שען כדי להבחין בהבדל, אבל כאן באמת נכנסת גם שמרנות, וגם בכל זאת שיש פעמים שהמנועים האלה הרבה פחות נעימים.
אני עוד זוכר לפני כמה שנים שדלק הדיזל היה מאוד מאוד זול, ואז הוא קפץ בפתאומיות פי כמה וכמה. זה עניין של שינוי מדיניות מיסוי?
חד משמעית, כן. פתחו את השוק הישראלי לשימוש במנועי דיזל, אם אני לא טועה זה היה ב-94, אבל אני לא בטוח, פתחו אותו לשימוש במנועי דיזל, זאת אומרת, הם אפשרו לא רק לנהגי מוניות ואוטובוסים, אלא גם לציבור הרחב לקנות מכוניות עם מנועי דיזל. הדיזל עד אז, סליחה, הסולר, עד אז היה גרושים, כי כל כולו יועד לעבודה. אז כל החישוב של איך אתה ממסה אותו והכל היה אחר לגמרי. ואז פתאום הגיעה הנקודה שבה היה צריך לא להפסיד את כל ההכנסות מהרכישה של מנועי דיזל בידי הציבור הרחב, שרגיל לשלם הרבה מאוד מס. הפתרון הראשוני היה להטיל היטל שנתי על מנועי דיזל, כן? זה היטל שאני לא זוכר כבר את הסכום, אני חושב שבהתחלה הוא היה 3,000 שקל, אולי יותר, לא משנה, זה היה היטל כבד, וזה היה היטל שאתה הגעת לאיזשהו איזון אחרי רכישה של כמות גדולה מאוד של סולר. המחשבה אז הייתה פחות או יותר, אם אני לא טועה, שאם אתה נוסע 30,000 קילומטר בשנה, אז אתה פחות או יותר מכסה את ההיטל המאוד מאוד כבד השנתי. אבל ברגע שאתה עברת את ה-30,000 קילומטר האלה, כל קילומטר כבר כמעט לא עלה לך כסף. ממש, זה היה עשרות אגורות לליטר בזמן שבנזין עלה, לא יודעת, 3-4 שקלים. עם הזמן, ההחלטה של רשות המיסוי הייתה לעשות איזושהי, לנטרל את האנומליה הזאת בין בנזין לבין דיזל. ההחלטה הייתה להעלות את מחיר המס, להעלות את הבלו על הסולר, כן, לייקר את הסולר, דבר שכמובן פגע בנהגי מוניות ובכל מיני כאלה, זה סיפור בפני עצמו, אבל ההחלטה הייתה להעלות את מחיר הסולר, ובמקביל להוריד את ההיטל השנתי, עד שמחיר הסולר, או יותר נכון, הבלו על הסולר, פחות או יותר יתאזן עם הבלו של הבנזין, וההיטל יתאפס.
בוא נדבר קצת על החיפושית המפורסמת. מה הופך את המכונית הקטנה והדי מצ'וקמקת הזאת, לפי דעתי, לכל כך ייחודית, מעניינת, מוצלחת לאורך השנים?
יש בה כל כך הרבה אלמנטים מעניינים שאני לא יודע מאיפה להתחיל. דבר אחד, מדובר כמובן במכונית העם, המכונית העממית, מכונית שאמורה לפנות לכל הציבור, פולקס, וגן, פולק, העם, וגן, מכונית, מכונית העם. זה היה שם של דגם, זה לא היה שם של החברה. החברה נולדה בעקבות הדגם הזה. השם הרשמי, אגב, לא, השם הרשמי היה פולקסווגן טייפ 1, אם אני לא טועה, לא משנה. זאת מכונית שפורשה, פרדיננד פורשה, המהנדס המדהים שעומד מאחורי החברה פורשה, הוא פיתח אותה להיטלר על סמך מכרז שהיטלר הוציא, למרות שכנראה שהוא כן כיוון את זה באיזושהי צורה לפורשה עצמו, איזשהו מכרז שהמטרה שלו הייתה, אני רוצה שלעם הגרמני תהיה מכונית שהיא תהיה זולה מאוד, היא תוכל להכיל משפחה שלמה של 4 נפשות, לנסוע במהירות של 100 קמ"ש, ולהיות מספיק זולה ככה שהציבור הרחב יוכל לקנות אותה. זה כמובן מאוד מצלצל מוכר למי שקצת מכיר את הסיפור של הפורד מודל T. הפורד מודל T, בלי שום ספק, הייתה ההשראה של היטלר למכונית הזאת, הפורד האמריקאית, הייתה השראה לפולקסווגן הגרמנית. היטלר הרי, ככה ההיסטוריונים אומרים, מאוד מאוד הושפע מהנרי פורד, האבא של הפורד מודל T. יש כל מיני, ההנחה היא שפורד היה אנטישמי גדול, גם לא היו תפיסות לא מאוד רחוקות, לפחות בתיאוריה מהיטלר, למרות שיש גם דעות אגב שזה לא מדויק, אבל בלי שום ספק, היטלר התרשם מאוד מהפורד מודל T של הנרי פורד, והוא הצליח לייצר את המכונית שהדיחה את הפורד מודל T בהיקף המחירות. זאת המכונית הראשונה שהצליחה להדיח את ההיקף המטורף של ה-15 מיליון מכוניות שפורד מודל T מכרה. למה היא הייתה כל כך חשובה וכל כך תפסה? החיפושית הייתה מאוד בחשיבת לסיזמור. יש שם הרבה מאוד חשיבה פשוטה. העיצוב שלה מאוד מזכיר טיפה, מי שקצת מסתכל עליה, טיפה. כן, טיפה נחשבת לצורה האופטימלית של אירודינמיות, של כמה שפחות התנגדות רוח, כמו טיפה שנושרת מגובה, כן, זאת הצורה שלה, והחיפושית די דומה לצורה הזאת. היא באמת השיגה, אגב, מקדם גרר, כן, התנגדות רוח מאוד נמוכה יחסית לתקופה, יחסית לקרקרות שעדיין הסתובבו בתקופה ההיא, ככה שהיא הייתה פשוטה, היא הייתה חכמה, היא הייתה קלה יחסית, היא הייתה זולה, וככה מצד אחד היא הפכה להיות מאוד מגישה למשפחה הממוצעת בגרמניה וגם בשאר אירופה, בישראל, אגב זמן מאוד קצר אחרי השואה הזאת, הייתה המכונית הכי נמכרת בישראל, שזה קטע מדהים שאני לא מבין אותו עד היום, וגם בארצות הברית היא הייתה מאוד מאוד נמכרת. העניין הוא שהיא הייתה כל כך פשוטה, קלה והגיונית, שהייצור שלה פשוט הלך ונמשך, ועם הזמן גם התחילה לתפוס לעצמה כל מיני, היא הייתה טרנדית בהמון אופנים. מרדיגה שהייתה מאוד קלה ופשוטה, אז היה מאוד קל גם לקייל אותה לכל מיני מטרות. למשל, היא הפכה להיות כלי מרוצים מאוד נפוץ, או כלי של פיתוח, כן, של בגים, כן, כל מיני בגים כאלה לנסיעה על חול ולטיולי שטח, בגלל שהיה מאוד קל להתאים אותה לצרכים.
זאת אומרת, אנשים היו... מה, הם היו מורידים את הפח ומשתמשים במכונית עצמה בתור בגי, כאילו? כי לא נראה לי שהחיפושית הזאת מתאימה לקפוץ על דיונות, כאילו. נסעתי בכאלה.
החיפושית בעצמה לא ממש מתאימה לקפוץ על דיונות, זה נכון. גם החיפושית בפני עצמה היא מכונית מאוד, היא הייתה לא בטיחותית בהגדרה שלה, וזה משהו שזכיתי בתור איש צעיר לשמוע בכבודי ובעצמי את מהנדס הרכב, רגע, איך קראו לו? מהנדס הרכב הישראלי, זה שגר בכפר בלור, תקה, בוא נמצא לך, ואני דוד דברים בשם אומר.
זה יפה מאוד. מהנדס
הרכב, כפר בלור, איך קראו לו? אלגלים. סורי, עזוב.
רגע, אולי אני אמצא, בוא נראה. מי שהנחה את התוכנית זה היה דניאל פאר.
דניאל פאר, כן.
ובוא נראה אם אנחנו נצליח. זה באמת נוסטלגיה, שמע, זה נורא נחמד. זה מזכיר לי את הילדות.
לגמרי.
אם אני אכתוב בגוגל, איך קראו לאיש מעל גלגלים? לפעמים זה עובד. לא, לא עבד הפעם. אני אמצא את זה מתישהו.
כן. ג'ו קריידן.
ג'ו קריידן, יפה מאוד.
תכתוב את המילה, ג'ו קריידן.
ג'ו קריידן, כן, זהו, הזכרת לי.
סורי.
אז תתחיל את המשפט מההתחלה על הסיפור שזכית.
החיפושית לא הייתה כלי רכב בטיחותי במיוחד, וזה משהו שזכיתי לשמוע בתור איש צעיר, מלא פחות ולא יותר, ג'ו קריידן, מהנדס הרכב המפורסם מהתוכנית על גלגלים, כשמישהו אחר שעמד לידינו גם, שאל אותו מה דעתו על החיפושית. הוא קטל את החיפושית מאוד, אמר עליה שעם המנוע האחורי, והתצורה הזאת שכל האנשים יושבים, בעיקר ממלאה באנשים, מה שקורה זה שכל הרכב רוכן אחורה, הגלגלים הקדמיים כמעט באוויר, זה אומר שאין כמעט אחיזה לגלגלים הקדמיים, זה אומר שאין כמעט יכולת לתת היגוי טוב ומדויק בזמן שהאוטו מלא, ועוד יותר גרוע, אי אפשר לבלום כמו שצריך. זאת אומרת, אין אחיזה בגלגלים הקדמיים. גם בעצמי יצא לי לנסוע בטרמפים קצת בחיפושיות, ואחרי שדיברתי איתו והבנתי קצת יותר על מה הוא דיבר.
ברמה ההנדסית המכנית, הרי זו מכונית שהייתה מקוררת אוויר, וזה די נדיר למצוא את זה במכוניות היום, נכון? או בכלל ב-50 שנה האחרונות.
נכון. קירור אוויר הוא יחסית נדיר, הוא נתפס כהרבה פחות אמין ויציב ומסוגל להתמודד עם תנאים קשים, למרות שבחיפושית בסך הכל זה עבד. זאת אומרת, המכונית התמודדה לא רק עם גרמניה הקרה, אלא גם עם כל מיני מקומות חמים וקפואים וכל מיני סיטואציות כאלה. אבל היום באמת המערכות של הקירור, מערכות של קירור מים היום הן הרבה יותר, נחשבות להרבה יותר אמינות. אני רוצה רגע להוסיף איזה משפט שניים שתוכל, אם תרצה, להכניס אותם בדיעבד, בסדר? אני פשוט נזכרתי. היטלר, כשהוא פיתח את המכונית הזאת, היו כמה טענות שהוא לקח את המכונית הזאת מאנשים אחרים שפיתחו את הרעיון ואת הייצור ספציפית. יוזף גנץ היה מהנדס רכב יהודי שפיתח כל מיני אבות טיפוס ופיתח מכוניות, ויש כמה מכוניות שממש אפשר לראות תמונות ממש ממש דומות לחיפושית, והם הקדימו את החיפושית, ממש באותה תקופה, 33 וכאלה. דבר שני, היו טטרה, היו מכוניות של טטרה צ'כית, מתקופות דומות, שגם היו ממש ממש דומות, אם מסתכלים על הפרונט של המכוניות, הן ממש דומות לפרונטים של החיפושיות מאותה תקופה, או יותר נכון שהחיפושיות הגיעו אחריהן. עכשיו, אני לא יודע, קוריוז או לא קוריוז, אני כבר לא יודע אם לקחת את זה כקונספירציה טוטלית או לא, כשהיטלר השתלט על צ'כוסלובקיה, אחד הדברים שהוא עשה זה להשתלט על טטרה, ולא לאפשר להם יותר להשתמש לייצר מכוניות, אלא רק לעבור לייצור של כל מיני דברים אחרים, ואי אפשר לדעת, אם אין איזה קשר שהוא רצה לחסות על עצמו מהזיוף הזה של המכוניות של טטרה. שוב, קונספירציה, לא קונספירציה, בלי ספק זה נקודה מעניינת על הפיתוח של החיפושית ממקורות שהיטלר לא אהב שהוא ניצב על גבן. ועוד משהו על החיפושית, החיפושית הייתה הרי מכונית זולה ופשוטה, והיא מתפסה כתחבורה יעילה ושימושית, בלי להוציא, בלי נקר עיניים ובלי, לא יודע מה, בלי יותר מדי להוציא כספים כבדים. זה אומר שבאיזשהו שלב המכונית הזאת הפכה להיות הסמל לאני מסתפק במועט. וכך היא הייתה המכונית של ההיפים, פחות או יותר, בשנות ה-60. זאת אומרת, כשהאמריקאים דווקא הלכו על הכי גדול והכי ענק, כל העידן האמריקאי של הכנפיים הענקיות מאחורה, היו דווקא הירוקים של אז, שבאו ואמרו, לא, אנחנו לא הולכים עם המפלצות הענקיות האלה, אנחנו צנועים, אנחנו נגד מלחמה, ואנחנו נגד זיום, ואנחנו נגד פה ונגד שם. לא משנה שהחיפושית הייתה מכונית מזהמת בטירוף, אבל זה היה, זה נראה מצוין אז.
פחות תדמיתית זה מסתדר.
כן, בדיוק.
אוקיי, בוא נדבר על כבישים ודרכים מהירות. אז קודם כל, בוא תסביר לי, מה ההבדל העקרוני באופן שמתכננים וחושבים בין כביש בתוך עיר לבין דרך מהירה?
ההבדל המהותי נמצא בשני אלמנטים ששזורים אחד בשני. בעיר אתה צריך את הפרטנות הזאת של היכולת להגיע לנקודות מאוד ספציפיות ולעשות דברים מאוד ספציפיים. אני רוצה לעמוד ליד הבית הזה, או שאני רוצה לעמוד ליד הבית הזה. לעומת כביש בין עירוני שמכנס, כן, בהיררכיה הזאת הוא מכנס מעט מאוד נקודות שאתה צריך להגיע אליהם, אבל יכולת להגיע למרחק הרבה יותר גדול. האלמנט השני, בגלל שאני רוצה באמת, בגלל שאני לא צריך את כל הפרטים המדויקים האלה, את הפרטנות הזאת, אני יכול לאפשר יצירה של מערכת שבנויה למהירויות הרבה יותר גבוהות. עכשיו, מה זה אומר יצירה של מערכת שבנויה למהירויות הרבה יותר גבוהות? זה אומר שאם אני בעיר אנסה לנסוע מהר, אני בבעיה, בגלל שיש מכוניות שמגיעות ממקומות אחרים, בגלל שמסתובבים ילדים והולכי רגל, בגלל שיש עמודי חשמל ועצים, ואני יודע, תחנות אוטובוס, יש כל מיני פריטים סביבי, שאם אני נוסע מהר ואני קצת מאבד שליטה, או שאני טיפה מפספס משהו, אני עלול לפגוע בהם. במהירות גבוהה זה מאוד מאוד מסוכן, במהירות נמוכה זה פחות מסוכן. לכן, בפיתוח של כביש מהיר, אחד הדברים הכי חשובים, כמובן שעושים את הדבר הזה נכון, זה להרחיק כל סיכוי שרק אפשר לפגיעה באובייקט אחר. אז מה זה אומר? זה אומר דבר אחד, כמה שפחות צמתים, אם בכלל. כביש מהיר טוב, אין בו צמתים, יש בו רק השתלבויות. כן? מחלפים. אני יכול לרדת באיזשהו נתיב שלאט לאט משתחרר מהנתיב המרכזי, או שאני יכול להשתלב בנתיב שלאט לאט משתלב בנתיב המרכזי. ואם אני צריך עכשיו לעבור לצד השני של הכביש, לצד שמאל, אין לי פנייה שמאלה, אני חייב לרדת מימין, כן? כדי לא להתנגש עם התנועה שנמצאת, לא להיפגש בתנועה שנמצאת בצד השני. כביש מהיר טוב, גם לא יהיו בו עצים בצד הדרך, גם לא יהיו בו עמודי תאורה בצד הדרך. זאת אומרת, אם צריך עמוד תאורה בצד הדרך, אז לפניו תהיה איזושהי מין גדר הפרדה או איזושהי הפרדה נמוכה וידידותית למכונית, כזאת שאם אני נכנס בה, אז היא תספוג את העוצמה ולא תמח את המכונית. כל הדברים האלה מיועדים למנוע ככל האפשר מפגש עם אובייקטים מסוכנים, ולאפשר לתנועה לזרום במהירות הרבה יותר גבוהה.
מבחינה אובייקטיבית, ביחס לשאר העולם, איך אתה מגדיר את מערכת הכבישים המהירה בישראל, כאילו?
מערכת הכבישים בישראל היא מתפתחת בקצב מהיר, אבל היא מכסה על חסרונות מאוד מאוד כבדים של המון המון שנים. אני מדי פעם מגיע לקריית שמונה וגר במודיעין, ואני חושב שהיום הנסיעה בדרך הזאת ירדה בשלושת רבעי שעה, שעה, לעומת הנסיעה לפני אפילו 7-8 שנים, לא יותר מזה. ממש, קיצור מאוד מאוד משמעותי, כי הרבה מאוד כבישים, כי הרבה מאוד צמתים הפכו למחלפים, והרבה מאוד כבישים איטיים ומסוכנים הפכו להיות אוטוסטרדות מאוד מאוד מהירות. וזאת רק דוגמה, גם הכביש לאילת התפתח מאוד, כל מיני צירים מאוד מרכזיים, ודי ערה, ודי מילק, כביש החוף, כביש ירושלים תל אביב, כביש 431, כל מיני כבישים חדשים שנפתחו, 531, יש היום התפתחות, לא דיברתי כמובן על כביש 6 שעושה צחוק מכל היתר, המערכת של הכבישים מתפתחת בקצב מאוד מאוד מהיר, אבל היא לא, עוד יש לה הרבה עבודה כדי להגיע לרמה מקובלת באירופה למשל.
אתה נסעת על האוטובן הגרמנית.
כן, כן.
איך החוויה של לנסוע ברשת כזו, מרגישים הבדל מנסיעה בכבישים המהירים הישראלים?
זה עשוי להפתיע, אבל אוטובן קלאסי לא שונה מהותית מכביש בין עירוני ישראלי טוב. למשל, כביש 431, כביש 6, כביש 1 משער הגיא עד נתב"ג פחות או יותר. כל מיני קטעי נסיעה כאלה, הם לא בהכרח נופלים משמעותית מהרמה המקובלת באוטובן. האוטובן, רוב האוטובן, זה מערכת של 10-12 אלף קילומטר, כן? רוב האוטובן הוא 2-3 נתיבים, לא סדרי גודל מטורפים. יש שוליים טובים, יש כן הפרדה כמו שאמרנו, רק מחלפים, אין עצירות בצד הדרך, רק חניות מוגדרות ומסודרות, כל קצב מסוים של הפוגות.
זה נכון להגיד שמה שמבדיל בין המערכת הישראלית לאוטובן זה שפשוט כל המערכת הזו של האוטובן היא ברמה גבוהה, ואנחנו בישראל רק יש מקטעים מסוימים ברמה גבוהה, והשאר ברמה יותר נמוכה. זה ניתוח נכון?
הייתי מוסיף עוד אלמנט מאוד משמעותי, וזה רמת הנהיגה. יש בישראל באמת קטעים שברמת האוטובן, זו דעתי, וזה נכון שבגרמניה הרמה הרבה יותר אחידה. זאת אומרת, בגרמניה יש הרבה יותר כבישים טובים, ורוב מערכת הכבישים שלהם היא באמת ברמה האחידה והמאוד מאוד גבוהה הזו, ובישראל זה רק בחלק מהכבישים. האלמנט השני, וזה אלמנט מאוד מהותי, רמת הנהיגה בישראל היא רמת נהיגה הרבה פחות ממושמעת. אנחנו, העם שלנו, הרבה פחות אוהב שאומרים לו מה לעשות. ולכן הרבה פעמים כשיש איזשהו שלט של הכוונה שבעוד, אני יודע, 2000 מטר הולכת להיות השתלבות של שני נתיבים לנתיב אחד, אז יש נטייה בישראל לנסות לתפוס מקום יותר טוב ביציע. בגרמניה יש איזושהי צייטנות בסיסית כזאת, כן? יש, בישראל אוהבים הרבה פעמים לבוז לצייטנות הזאת. יש צייטנות כזאת, אומרים עוד 2000 מטר יש את ההשתלבות של השני נתיבים לנתיב אחד, אז כבר ב-2000 או ב-1800 מטר קוראים כבר את הנהגים מורידים מהירות, מתחילים להיכנס לתוך נתיב אחד של נסיעה. המשמעות בסופו של דבר זה שבגרמניה הנתיב האחד הזה, במקום ה-120 כמה שהיה קודם, ייסעו 80 כמה, בישראל במקום ה-110 או 120 כמה שהיה קודם, ירדו לאפס קמש, טפטוף של חמישה קמש, אחד נכנס, עוד אחד נכנס, עוד אחד נכנס, אחר כך סקרנים צופים מה קורה בצד, ואז הם הופכים לנסוע.
זהו, עד כאן. תודה לאורי גוטליב ואסף בר שי. מיד נמשיך עדכון לגבי פודקאסט חדש בשם עושים עסקים שהשקנו בשבוע שעבר ועוד, אבל ראשית, פינת תוכן שיווקי.
אודיו טלינג, פינת התוכן השיווקי, מובד בחסות מיי הריטג'. חברת מיי הריטג' היא סטארט-אפ ישראלי שמאפשר למשתמשיו לגלות, לשמר ולשתף את ההיסטוריה המשפחתית שלהם. עם יותר מ-82 מיליון משתמשים ו-30 מיליון אילנות יוחסים, טובי המשקיעים בעולם מאמינים בה. ב-MyHeritage משקיעים בעובדים ומומלץ לבקר באתר המשרות של החברה על מנת להתרשם מסביבת העבודה. רגע לפני סוף המילניום השני, ביוני של שנת 1999, בשתי נקודות שונות בעולם, בשני אירועים שאינם קשורים אחד לשני, נפגשו שתי קבוצות מתכנתים. כל קבוצה ביקשה לפענח דבר מה, וגם אם התוצרים של הפגישות הללו חשובים יותר או פחות, למבנה עצמו הייתה השפעה גדולה הרבה יותר. ביוני של 1999 נולד, כמעט לגמרי במקרה, כלי חשוב לצמיחה בארגונים. ההאקתונים הראשונים אמנם היו מפגשי תכנות בלבד, אך המיקוד בעבודה מאומצת על פני יום, יומיים, או לעתים אפילו שלושה, כאשר כל החברה מגויסת לטובת פיתוח ממוקד של מוצרים או תהליכים, הפך להיות מקור עיקרי לחדשנות בארגון. רן לוי, סמנכ"ל הפיתוח והמחקר ב-My Heritage, מספר על האופן שבו נעשים ההאקתונים בחברה.
בעצם יושבים מהבוקר עד לתוך הלילה, בעבירה שהיא כיפית, אבל מצד שני גם מאוד קונקרטית, כדי להביא משהו שלם ומוצר שאפשר לחשוף אותו ליוזרים. בעיקרון הצוותים, מה שיפה, הם מתארגנים לבד. כלומר, מישהו שיש לו רעיון, הוא מספר על זה לכמה חבר'ה ב-R&D, וואה, נראה לי מגניב, כן, אני רוצה להיות בקבוצה שלך. והם אוספים בעצם את האנשים שרלוונטיים לפיצ'ר שהם רוצים. לדוגמה, בן אדם שחושב על הפיצ'ר שלו, הוא צריך אנשי ווב, או אנשי בקן, או QA, או אולי איזה דיזיינר שיעצב לו קצת את המסך, שזה יורא גם כזה יפה. זה יוצר ארגון שבעצם מעודד את הנושא הזה של אינוביישן, לחשוב בחוץ לקופסה, להבין שבעצם לכל אחד בארגון יש את היכולת להשפיע על הרודמפ של החברה, וגם סינרגיה מאוד טובה בין אנשי R&D לאנשי פרודקט לאנשי דיזיין.
והמוצרים שנולדו בהאקתונים נותנים ערך גבוה מאוד ללקוח, ומצעידים את החברה קדימה.
פיצ'ר שקוראים לו קומיוניטי, היכולת שלנו לתת פלטפורמה לאנשים לפרסם הודעות שקשורות להיסטוריה המשפחתית, כמו למשל מסמכים שהם פתאום מצאו, אבל בשפה שהם לא דוברים אותה, ולבקש מאנשים עזרה בתרגום. היכולת להגיד, אוקיי, אני מחפש בן משפחה מאיזשהו מקום בעולם, אני יודע שקראו לו ככה, והוא גר באזור הרחוב הזה, האם מישהו מכיר, והגענו לפה לדברים מדהימים, כולל אנשים שמצאו את האב הביולוגי שהם לא ידעו איפה הוא, בשביל תרומת מח עצם, פשוט פיצ'ר מציל חיים. אבל אחד הפיצ'רים הוא הנושא של אודיו טלינג. הרעיון הוא שבעצם רצינו לאפשר משהו שיותר אישי, שמתחבא באמת לנושא שימור ההיסטוריה המשפחתית.
נמרוד ציון, מנהל תחום המובייל בחברה, מספר על המוצר הזה ועל הקשר הדוק שלו לעולם המובייל.
למעשה המקליט קול שלנו הוא רכיב שמאפשר לכל משתמש להעלות קובץ קול, תיאור ווקלי של בן משפחה. התיאור הזה נשמע ישר לתוך העץ משפחה ומאפשר לדורות הבאים או לאנשים שמייצרים גילויים בהקשר המשפחתי שלהם לשמוע את ההקלטה וללמוד על המשפחה. בעיניי, וגם זה ניכר אצל המשתמשים, שזה שירות שבאמת מאפשר לאנשים לשמר מורשת, לשמר את ההיסטוריה המשפחתית, בצורה שהיא מאוד מאוד קשורה לעולם של מובייל. בכל טלפון סלולרי יש מיקרופון, ולמעשה מאוד מאוד קל ופשוט להקליט. ככל שמאגר ההקלטות שלנו נהיה גדול ויותר ויותר, זה יאפשר לנו בסופו של יום להנגיש תגליות לאנשים שמבוססות קול. היום אנחנו מנגישים ללקוחות שלנו תגליות שקשורות בתמונה או במידע אינפורמטיבי שאתה יכול להעתיק לעץ משפחה שלך. בעתיד, אני מניח שאנחנו נאפשר למשתמשים לקבל תגליות שמבוססות אודיו.
רן לוי.
כמובן שהכל נשמר בצד השרת. כדי לאפשר גישה מכל הפלטפורמות הרלוונטיות. כל אפליקציית המוביל שלנו היא משתמשת ב-API שנקרא Family Graph. הוא פתוח גם לצורך העניין לכל העולם. אם פרטנר רוצה לפתח משהו, כמובן בהתאם להרשאות, אז זה מאפשר גם לאחרים לבנות בעצם אפליקציה מעל MyHeritage ולנצל באמת את הכוח הטכנולוגי שיש מאחורי כל הסיפור הזה.
סיון מספר על אחד הסיפורים שהוקלטו באמצעות האודיו-טלינג ועל העוצמה שיש בכלי הזה.
במהלך ההשקה של המוצר הזה, חשפנו את השירות למשתמשי בטא שלנו. ידענו אותם שכוחים להזין להקלטות. בחלק מהחלטות גילינו סיפור מדהים של בן אדם בן 84. מספר על הילדות שלו, על איזושהי תקרית שקרתה לו במגרש בייסבול, שילדים התנכלו לו. הוא חוזר הביתה מצוברח ומספר להורים שלו. האמא נספה באבא שהוא אף פעם לא ממגונן על הבן. האבא ניגש לחדר, לקח שטגן, יצא מהבית עם הבן וביקש ממנו שיצביע לו על הילד שהציק לו, שהרביץ לו. הסיפור מסתיים בזה שהוא לא עשה לו שום דבר עם ההווה, אבל הסיפור ורמת הדטונציה של הבחור שמקריין את הסיפור, ממש מקריין אותו, היא מדהימה והיא נשמעת קצת כמו מורגן פרימן שמספר איזשהו סיפור עלילתי מדהים. הסיפורים הם סיפורים שהם הרבה פעמים מתארים את חיי היום-יום, אבל יש ייחוד מאוד מאוד גדול גם תיאור של חוויות יומיומיות. בסופו של דבר, הנכד של הנכד של אותו זקן ישמע את הסיפורים על סבא שלו שמספר על האבא שלו. אז יש פה באמת ערך סנטימנטלי מאוד מאוד גבוה ומאוד מאוד מרתק.
מחלקת ה-R&D של חברת MyHeritage צומחת, והיא מחפשת אנשים טובים ורבים על מנת לאייש את המשרות המוצעות בה. היכנסו ל-careers.myheritage.com או הקליקו על הבאנר בדף הבית של התוכנית על מנת לשלוח קורות חיים.
תגידו לנו מזל טוב, נולד לנו פודקאסט חדש. השבוע אנחנו משיקים פודקאסט חדש מבית עושים היסטוריה בשם עושים עסקים. הפודקאסט מוכוון לכל מי שמתעניין בניהול, יזמות ועסקים, ובמסגרתו נביא רעיונות עומק עם מגוון רחב של אנשי עסקים. מנכלים של החברות הגדולות ביותר במשק הישראלי, יזמים צעירים בהייטק, משקיעים ועוד ועוד. המטרה המוצהרת שלי בפודקאסט תהיה לעזור לכם להיות מנהלים ואנשי עסקים טובים יותר וללמוד מניסיונם של אנשים מוכשרים ומוצלחים. שלושה פרקים של עושים עסקים כבר עלו לאוויר. בפרק הראשון אנחנו מארחים את גיל רוזנפלד, מנכ"ל HP ישראל לשעבר וכיום יושב ראש ומנהל העסקים של Data Detection Technologies. בפרק השני ישב איתנו אורי להב, מייסד Outbrain, אחת מחברות ההייטק הבולטות והגדולות בישראל. בפרק השלישי, ניר דבי, אחד משלושת המייסדים של Global E, סטארט-אפ צעיר בתחום האי-קומרס. את עושים עסקים תמצאו בכתובת runlevy.com/biz, וקישור אליו תמצאו כמובן גם מדף הבית של האתר. בתור טעימה ראשונה, הנה קטע מתוך הרעיון שערכנו אני ודני תימור עם גיל רוזנפלד, שהיה מנכ״ל כבר בגיל 26 בלבד, ובהמשך ניהל את HP ישראל, אחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות במשק.
תשמע, שתרצה למלחמה על השם שלך, זה, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב שיש לכל אחד מאיתנו. זה מי שאנחנו. אמרתי פעם, שאתה שם עכבר בפינה, והוא נלחם על חייו, הוא יכול גם לנשוך אריה. אני לא יודע אם הוא יצליח בקרב, אבל בטוח הוא יגרום נזקים. כי הוא נלחם על חייו. ולימים, אחרי שהפרשה נגמרה, הייתי בשדה התעופה בארץ, כבר עזבתי את ה-HP, ופגשתי את עורכת הדין של ה-HP, ואת מנהלת משאבי אנוש. ובהתחלה לא נקשו אליי, אחרי זה נקשו אליי, ואחת מהם היה כמעט דמעות בעיניים. אומר, אתה יודע, היא אמרה לי, אתה יודע, אתה כמעט גמרת לי את הקריירה. אמרתי, מה זאת אומרת גמרת לך קריירה? אומר, אתה לא מבין. אתה הגשת, עורכת הדין אמרה את זה, אתה הגשת נגדי תביעה, תביעה אישית. ואם היו מוצאים אותי השם, אני קרא שהיא הייתה גמורה, אני לא למה לא יכולתי לעסוק בעריכת דין. אתה גם הגשת נגדנו צו עיכוב יציאה מהארץ. אני הסתכלתי עליה ואמרתי לה, את לא רוצה להתבלבלת? אתם באתם להרוג אותי, ועכשיו את חושבת שאת נפגעת, אולי נפגעת מהתהליך? אתם באתם לסיים אותי, מה אתם ציפיתם שאני אעשה?
עושים עסקים בכתובת runlevy.com/biz. זה הכל להפעם. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevy.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevy.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.